עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן אלוף במילואים עמית יגור, שלום.
היי יוצי, צהריים טובים.
צהריים טובים, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון בצהל, ובכיר לשעבר במודיעין. ואתה יודע, שאלת השאלות כרגע, איך זה שממשיכים לראות ועוד בעצימות כזאת, ולמרבה הצער גם עם נפגעים אצלנו, למרות המכות הקשות שספגו? זאת השאלה היום בבוקר ששואל האזרח הקטן.
שאלה מאוד רלוונטית. העניין הוא שזה היה צפוי. זאת אומרת, היות שמדובר במדינה גדולה, והיות שמדובר במלאים עצומים שהם הכינו במהלך השנים, סביר להניח שעכשיו הם מזדקים על המלאים האלה. יש להם את היכולת לראות, שים לב גם שהירי, מבחינת מתחים, הוא לא גדול. זאת אומרת, אם אני שופט את הירי מבחינה מקצועית, כל פעם זה בין טיל אחד לשניים, כשהם מתבססים בעיקר על המצרר, זאת אומרת על הראש הפזיר, שהוא מייצר אפקט של כמה טילים קטנים, ואז למעשה פה הם משיגים את ההישג שהם נדרשים לשיגור שהוא קצר יחסית בזמן.
כן, אתה יודע, עמית, אני רק אגיד הערה פה, מבחינה מקצועית, כמובן שאתה צודק, אבל מבחינה של אפקט, מבחינת האזרחים, מספיק טיל אחד או שניים כדי להכניס את המדינה לממדים, וגם הפגיעות שראינו אתמול בערד, הבוקר גם נפילות באיילון וסמוך לבימה, ותקשיב, זה משפיע על הציבור.
אני מסכים איתך מאוד, ואני חושב שבעודנו מנהלים מלחמה שהיא מלחמה צבאית בעיקרה, אם אתה זוכר, דיברנו על זה גם בענייני החמאס, המלחמה שהצד השני מנהל היא בעיקר מלחמה על תודעה. הרי מה הוא מנסה לעשות? הוא לא מנסה להכניע אותנו צבאית ולא את ארצות הברית צבאית. הוא מכיר בנחיתות שלו. מה שהוא מנסה לעשות זה להשפיע על דעת הקהל הישראלית, כמו גם העולמית, כמו גם האזורית, באמצעים צבאיים. הוא משתמש באמצעים צבאיים לא כדי להכניע, אלא כדי להשפיע על דעת קהל. מה זאת אומרת? להביא אותה לזה מצב של התשה, או מבחינת פגיעה פיזית, או מבחינה כלכלית עולמית, עיין ערך השימוש באנרגיה, מצרי הורמוז וכל הדברים האלה. ואז למעשה להשפיע על דעת הקהל בצורה הזאת שהיא תגיד, טוב, די, enough is enough, אני מבקשת ממקבלי החלטות שלי להפסיק. זה הרעיון שעומד מאחורי העניין, ולכן האפקט הזה שאתה רואה, זה נכון, אתה צודק. למול זה, אני חושב שהמלחמה שאנחנו מנהלים, צריכה להתחיל להתמקד אותו דבר במטרות צבאיות, אבל היא צריכה להוסיף נדבך נוסף של מטרות אזרחיות, שמטרתן לייצר בדיוק את אותו הלחץ התודעתי גם בצד השני.
אז זהו, אבל פה יש לך פה איזשהו, איך לקרא לזה, איזה פרדוקס, כי מצד אחד, כן, אומר גם טראמפ, אנחנו רוצים לפגוע במשטר האיראני, אבל לא בעם האיראני, ולהשאיר לו את היכולת אחר כך לתפקד וכולי, אבל יכול להיות שעכשיו הוא באמת, כמו שאתה אומר, משנה מגמה ואומר, נתן עכשיו אולטימטום, אם לא תפתחו את מצרי הורמוז תוך 48 שעות, אז נפציץ את תחנות הכוח. אז יכול להיות שזה הכיוון.
תקשיב יוסי, אי אפשר לשחק מלחמה כשהצד השני משחק איתך במגרש מסוים ואתה משחק במגרש שני, ושני המגרשים לכאורה לא מדברים אחד עם השני, כלומר המגרש הצבאי והמגרש התודעתי. אם אתה זוכר מה שאמרתי לך מזמן כשדיברנו בעיצומה של המלחמה בעזה בחמאס, דיברתי על חשיבות התווך האזרחי כמקור האנרגיה של הצד השני, שאם אנחנו בעצם לוקחים את האזרחים ממנו, או חלוקת האוכל או זה, דיברנו על זה אז, אז אנחנו נראה את חמאס מובס. בסוף לא עשינו את זה, והנה חמאס לפחות בשלב הזה נשאר. אותו דבר צריך ליישם לגבי חיזבאללה בלבנון כרגע, אפרופו מסגב העם הבוקר, ואותו דבר צריך ליישם לגבי איראן. צריך להשפיע מאוד על הציבור שם. אגב, הציבור באיראן זה בדיוק אותו ציבור שאנחנו רוצים ממילא שבשלב הבא הוא יקום כנגד אותו משטר.
אז איך אתה משפיע, אז איך אתה משפיע על אותו ציבור שמלכתחילה מרביתו, לא כולו, מרביתו, אוהד את המערב או את ישראל?
תראה, ההשפעה צריכה לבוא לכדי לחץ על המשטר, אני אסביר. מה שראינו במהומות של תחילת ינואר, לפחות באיראן, היה מאוד ברור. קמו, העם קם, לא כתוצאה מאיזשהו אינטרס עכשיו דתי או משהו כזה, אלא מאינטרס כלכלי, שאמרו, אנחנו לא מסוגלים לחיות כאן יותר. קמו סוחרי הבזאר בתחילת ינואר, ואמרו, שזה הבייס אגב של המשטר הזה, ואמרו, אנחנו לא מסוגלים יותר, enough is enough, אתם לא משקיעים בנו, האינפלציה גוברת וכיוצא בזה. אותו דבר צריך לעשות עכשיו, צריך לשתק את מערכת הבנקאות הפנימית באיראן, צריך לפגוע בסמלי שלטון, רק שהם יראו מול העיניים שבניין הפרלמנט נפל, אז הם יבינו שהמשטר שלהם נחלש. כרגע הם לא חשים את זה, כי הם רואים ענן עשן מתאמר פה באספהאן, פה פה בזה מול מטרות צבאיות, הם רואים את הכותרות מאיתנו, כן. אצלם אין אינטרנט, זה קל אגב, אצלם מקבלים פחות מידע. הם רואים אבל הם כן מקבלים את הדיווחים מאיתנו בערוצי החדשות, שאנחנו מצלמים פה נפילה ופה נפילה, כן. לא משנה אם זה היה שבר או רסיס, מבחינתם זה נפילה, וזה מראה שהמשטר שלהם עדיין חזק.
אז,
ולכן כן. אנחנו צריכים להראות להם, להמחיש להם, כן. שהמשטר שלהם אינו
אז,
חזק יותר.
אז יוצא פה, שגם אמרנו את הדברים אולי עוד קודם, אבל יוצא פה שמי לכתחילה, אם אתם רוצים, אני מדבר עלינו ועל ארצות הברית, אם אתה רוצה לתקוף באיראן, אז זה לא נכון שאומרים רק כוח לא יעזור. במקרה הזה הייתם צריכים להפעיל יותר כוח מההתחלה, כי אם אתם רוצים, אם אתם רציניים, אז תפעלו עד הסוף, אל תהיו, אתה יודע, תבחנו את המטרות בדקדקנות רק על בסיס צבאי או על תעשייה צבאית.
לכאורה אתה צודק, אבל זה לא בין 0 ל-1, זאת אומרת זה לא לבן או שחור. גם הפעלת יותר כוח צריכה להיות מה שנקרא עם איזושהי חוכמה מסוימת בתוכה. הדיבור הוא בעיקר על סמלי שלטון. אני אקח לדוגמה ממקום אחר, קח את לבנון חיזבאללה עכשיו. חיזבאללה או הבייס השיעי, ברגע שהוא חושב שיש לו סיכוי לאחר המלחמה לחזור למקום מסוים, אז הוא יגיד אוקיי, אז אני מעביר את זה, חיזבאללה איכשהו ישרוד, ולכן אני לא משנה את התמיכה שלי בו. אבל אם בסופו של דבר הדחיה, לדוגמה היום, תושטח, זאת אומרת קו הרקיע של הדחיה, ישתנה לחלוטין
רגע, שם. רגע, אבל עד עכשיו בלי סוף בניינים מורידים שם בדחיה.
לא, זה לא בלי סוף, זה אז... עדיין נקודתי. אוקיי. אני אומר לך, אני מכיר את התמונות, אוקיי. זה עדיין נקודתי. יש עוד דברים שצריך לעשות. לדוגמה, תחנות הדלק של חיזבאללה, שמשרתות את הכלכלה שלו, תחנות הדלק בשם אלמנה, יש תחנות דלק כאלה, הם לא צריכות להתקיים. בנק אל קרדל חסן, שכבר תקפנו אותו, זה מצוין, צריך להמשיך עם הדברים האלה. יש עוד דברים במובן האזרחי, ויכול להיות שמדינת לבנון צריכה גם היא להיפגע איכשהו, במובן הזה של להראות לה איך. עכשיו אני חוזר רגע לאיראן. כשאני מדבר על איראן, מה צריך לעשות? צריך למוטט שם, לדעתי, סמלי שלטון. כלומר, אנחנו צריכים להמחיש שהמשטר לא חזק כמו התדמית שהוא מנסה לייצר.
אבל מה זה סמלי שלטון? לא פגענו במשמרות המהפכה ובבסיס?
לא פגענו בבניין הפרלמנט.
אתה מדבר על בניין הפרלמנט למשל.
לא פגענו, אני אתן לך עוד דוגמה. הרשות השופטת באיראן היא אחת מזרועות העיקריות של המשטר. למה? כל מי שהבסיס עצר בתחילת ינואר, או לפני זה במומות שהיו בשנים קודמות, הגיע לידי הרשות השופטת, אותה רשות שופטת ששופטת באופן אגרסיבי ומוציאה להורג אנשים בלי חשבון. אותה רשות שופטת, בתי המשפט צריכים ליפול שם. צריכים ליפול. אני אומר את זה כאילו, כשאני מבין שזה רגל מרגליו של המשטר, זה לא רגל דמוקרטית, זה משהו אחר.
אז בוא נלך ממה שצריך לעשות לדעתך, למה שנראה לך שמתכוונים או הולכים לעשות. מה המצב כרגע מבחינת ארצות הברית וישראל? שמענו והזכרנו את האולטימטום של טראמפ על מצרי הורמוז, אנחנו שומעים שבישראל מדברים על עוד שבועיים או שלושה של פגיעה או קטישה, לאן זה הולך?
תראה, המערכה מתקדמת, מה שנקרא, באופן סדור. יש תכנון מוקדם, אני מכיר את הצבא האמריקאי, הוא עובד על פי תכנונים מאוד מאוד מרובעים ומוקדמים. אנחנו נמצאים ב-50% מהמערכה כרגע, לפחות לפי השיטה. יש עוד 50% לעבור, אמר את זה גם הרמטכ"ל אתמול באיכשהו, אנחנו נמצאים באמצע הדרך. מה זה אומר אמצע הדרך? שכרגע קילפנו ממנו את השכבות שמאפשרות לו, הצבאיות שמאפשרות לו לשלוט ולפגוע. אנחנו מקלפים לו את השכבות האלה, כבר קילפנו חלק ענק מהן. אוקיי, זה לוקח זמן כי זו מדינה גדולה, ואנחנו לא רוצים, כמו שאמרנו, לפגוע באזרחים, אז עושים את זה בצורה כזו או אחרת. מה טראמפ הבין? שהצד השני משחק במגרש האנרגיה. כלומר, הרחיב את המערכה מהמגרש הצבאי למגרש האנרגיה התודעתי, עליו דיברנו קודם.
כן.
מה הוא רוצה עכשיו לעשות? הוא רוצה לעקר את לב האסטרטגיה האיראנית, שזה מצרי הורמוז, ולפנות אותם מהשליטה האיראנית.
אז בדיוק על זה, אז על זה אני רוצה לדבר כדוגמה או כאלמנט במלחמה, שיש מי שטוענים שגם מומחים לעולם הערבי שאנחנו מדברים איתם, שארצות הברית לא הבינה עד הסוף את המשמעות הזאת של השיעים הקיצוניים, שלא מעניין אותם אם הם חוטפים, העיקר שהם שורדים. והעניין הזה של מצרי הורמוז, יש טענה שארצות הברית, מה, לא ידעתם שהם יסגרו את המצרים, שזאת אפשרות? לא ידעתם איך להיערך לזה מלכתחילה? אתם צריכים לבקש מאירופה וכו' וכו'. כאילו, מה צריך לעשות עכשיו במצרי הורמוז? כי יש מי שאומר שגם השתלטות על אותו אי נפט, האי חרג, לא תסייע לפתוח את המצרים.
אז תראה, קודם כל ארצות הברית ידע את זה היטב, אני יודע בוודאות שזה נשקל בשיקולים, כי דיברו על זה, היו הרבה דיווחים על זה, שמצרי הורמוז, גם איראן נעימה בזה, שזה בהחלט נשקל התרחיש הזה. אבל זה לא היה תרחיש לטיפול מהשלב הראשון של המערכה. זאת אומרת, חשבו שיש יותר זמן, ובאמת אנחנו 3 שבועות לתוך המערכה, בואכה 4, עכשיו הגיע הזמן לטפל בזה. בדרך, עובדתית, נמצאות נחתות, שורה של נחתות, שזה אוניות משימה ענקיות, אמפיביות, עם כוחות מרינז עליהם, של הערכתי, הולכות לטפל באירוע הזה. לפני זה, מה שנעשה בשבוע האחרון, זה תקיפה של כל אתרי החוף באיראן, באורך החוף האיראני, שיכולים, מה שנקרא, לשלוח צירות מהירות, לראות טילי חוף ים, ועוד דברים מהסוג הזה שעלולים להפריע לאותם כוחות ולשליטה במצרים. זאת אומרת, יש הכנה לפעולה הזאת. עכשיו, ארצות הברית ידע, הפנייה למדינות אירופה, להערכתי, לא הייתה כי הם צריכים סיוע. באמת, אני אומר לך, אני מכיר את הצי האמריקני, הוא לא צריך סיוע.
אמרו לנו שולות מוקשים, אני לא יודע.
הוא לא צריך סיוע, יש לו את כל הכוח הזה, זה כוח מפלצתי. מה שכן, הוא פנה לאירופה, לדעתי טראמפ, המסר היה אחר. אני בוחן אותם, מי איתי ומי לא. כי אני רוצה, כי הם נהנות בעיקר מהנפט הזה, לא אני ארצות הברית, אני יש לי יכולת ייצור עצמי, הם נהנות מהנפט והגז, אני רוצה שיתרמו את תרומתם. זה המקום שהם יבואו לידי ביטו. הוא אמר את זה דווקא, הוא רצה דווקא שהם יגידו, והוא גילה שהם לא, הם לא באירוע. גם אם הם מתהפכות, הם לא בדיוק באירוע, והוא יבוא איתם חשבון אגב ביום שאחרי. אין לי ספק בזה. אין מבחינת נאטו, אין מבחינת המלחמה באוקראינה, זה יבוא לידי חשבון. אגב, מי שתהנה מזה באופן פרדוקסלי, תהיה
זה רוס.
לא, אבל
לא, אבל באופן פרדוקסלי זה אולי רוסיה גם, אתה יודע שאיכשהו תהנה מזה.
אתה צודק, אם כי רוסיה במערכה האחרונה, ארצות הברית קצת סופרת לה בפנקס עכשיו את הסיוע במודיעין והסיוע במטרות אמריקאיות.
אבל מצד שני, להיכנס באירופה זה אומר פחות לסייע לאוקראינה, ולשחרר נפט לרוסים שימכרו כדי להוריד את מחירי הנפט.
אתה צודק.
עולם מטורף, כן.
נכון, יכול להיות פה מארג לגמרי שונה. אני מסתכל מנקודת המבט הישראלית, כנראה שישראל היא בת הברית הכי אפקטיבית, וזה יבוא לידי ביטוי בנוכחות אמריקאית.
אז שאלה אחת לסיום. השאלה אחת לסיום באמת בעניין הזה של מצרי הורמוז, אתה מעריך שפשוט תהיה שם פעולה של ממש boots on the ground כמו שדיברנו עליה של אותם מרינס, או השתלטות על האיחר, או השתלטות על המצרים עצמם? מה הולך לקרות להערכתך?
אני מעריך שגם וגם וגם, אני אסביר. אחד, אורניום מועשר, ארצות הברית תרצה לשים את היד על זה, כל עוד היא לא שמה את היד על זה היא לא שימה את המערכה, להערכתי. הדבר השני זה נושא האי-חארג', זה המקור אנרגיה המרכזי לייצוא של איראן. ארצות הברית תרצה את זה לעצמה, ולכן היא כנראה תשתלט על האי הזה מתישהו.
כן.
הדבר הבא, ואולי הוא הדבר הראשון, זה מצרי הורמוז. אני לא חושב שזה יהיה boots on the ground על איראן עצמה. אני חושב שיש שרשרת של איים בתוך המיצרים האלה, ששם מוצבים חיילים איראנים, אגב, שכבר היום מנטרים את התנועה בעין. הם מסתכלים איזה אונייה, עם איזה שם, בודקים ברשימות, ואז אומרים, אתה יכול לעבור, אתה לא יכול לעבור. עושים את הסלקציה. המטרה היא לשלוט שם, להיות באיים האלה, להערכתי, ולשלוט על התנועה מעבר. כמובן שיצטרכו להתמודד עם האיומים מהיבשה האיראנית, ובשביל זה תוקפים כרגע, כדי למזער אותם עד כמה שאפשר.
כן. אוקיי, כמובן, נמשיך עוד ונעקוב אחרי המלחמה הזאת ונדבר. סגן אלוף במילואים עמית יגור, תודה רבה לך.
תודה, יש לי צהריים טובים, תודה.